שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף למדוו במסכת ברכות באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בשליש התחתון של העמוד הקודם ונסיים בשליש התחתון של עמוד ב'. השיעור היום יהיה 16 דקות. היום נלמד על ארבעה נושאים בדיני ברכות, ובהתאם לזה נחלק את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון נדבר על ברכת היין, בחלק השני על ברכת השמן, בחלק השלישי על הברכה על קמח חיטים, ובחלק הרביעי על הברכה על הקורה. ומתוך זה נראה מאמר מוסגר מאוד ארוך על הקפריסין של פרי הצלב, כלומר הקליפה, האם זה נחשב פרי או שלא. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, וזה הנושא של ברכת היין בורא פרי הגפן. שואלת הגמרא, למה דווקא בענבים המיץ שלהם, כלומר היין, שונה ומברכים עליו ברכה מיוחדת, בורא פרי הגפן, ואילו בשאר הפירות זה לא כך, ודווקא הברכה יורדת ומברכים שהכל נהיה בדברו, או מקסימום את הברכה של הפרי עצמו, אבל לא מברכים ברכה אחרת, אז מה מיוחד ביין? זאת השאלה, ועל זה הגמרא תביא שלוש תשובות, ועל כל תשובה יהיה לנו דיון קצר. אז קודם כל נעבור מהר על שלוש התשובות. תשובה ראשונה זה שביין המיץ, כלומר היין, השתנה לעילויה, הוא יותר איכותי מהפרי עצמו, מהענבים. תשובה שנייה זה שהמיץ הזה, כלומר היין, הוא מזין. תשובה שלישית זה שהמיץ הזה, כלומר היין, הוא סועד, כלומר הוא מסביע. אלה שלוש תשובות, עוד פעם השתנה לעילויה, מזין וסועד. את שתי התשובות הראשונות נדחה, ובסוף נשאר עם השלישית. זה באופן כללי, עכשיו נעבור על זה אחד אחד ונראה את הדיון עליהם. אז כאמור, התשובה הראשונה זה שהיין השתנה לעילויה יותר מהפרי המקורי, זה ההסבר הראשון, אבל את זה דוחה הגמרא שלא יכול להיות שזה הסיבה, כי אז זה אמור להיות נכון גם בזית, הרי שמן יותר חשוב מהזית עצמו, ושם אין ברכה מיוחדת, אלא מי ששותה שמן כמו שהוא, פשוט מברך פורה פרי העץ, ממילא לא יכול להיות שזאת הסיבה. עכשיו בסוגריים לומר שהגמרא מנסה לומר שאולי באמת זה כן הסיבה, וזה שבשמן אין ברכה מיוחדת כמו שיש ביין, זה פשוט סיבה טכנית. למה? כי הרי מה מיוחד בברכה של יין, שמקום לומר בורא פרי העץ באופן כללי, אנחנו מציינים את העץ הספציפי, עץ הגפן. בשמן לעומת זאת יש בעיה, כי אין שם מיוחד לעץ, אלא השם של הפרי והשם של העץ הוא אותו שם, וזה זית. אז אם נאמר על השמן בורא פרי הזית, זה יכול לבלבל, כי נחשוב שהכוונה היא לפרי ולא לעץ, והרי אנחנו רוצים לציין את סוג העץ. זה הניסיון לדחות, מסיבה טכנית, אבל אומרת הגמרא, זה לא סיבה לדחות, כי הרי אפשר לברך בורא פרי עץ הזית. ממילא, כיוון שמבחינה טכנית יכולנו לומר כך גם בזית, ואנחנו לא אומרים כך, מכאן שהסיבה בגפן שיש ברכה מיוחדת, זה לא כי זה השתנה לעילויה, אלא הסיבה אחרת, וזה מביא אותנו לסיבה השנייה. הסיבה השנייה כאמור זה שביין זה מיוחד משאר המיצים, שזה מזין, אבל גם את זה דוחה הגמרא, כי יש ברייתא שממנה עולה שכל המאכלים וכל המשקים הם מזינים חוץ ממים ומלח. שם זה נפקמינה לגבי מי שאוסר עליו בנדר את כל מה שמזין אותו. בכל אופן אנחנו רואים שגם שאר המיצים מזינים, לכן לא זאת הסיבה שביין יש ברכה מיוחדת. וזה מביא אותנו לסיבה השלישית, וזה שבמיץ של ענבים, כלומר ביין, יש משהו מיוחד שהוא גם מסביע. זאת הסיבה השלישית, ואיתה נשאר, אבל גם עליה יש שלוש קושיות, האם באמת היין הוא מסביע, ואת כולם נדחה. קושיה הראשונה זה שרב היה שותה יין בשביל לעורר את התיאבון, אז מכאן שהוא לא מסביע, אלא דווקא להפך, עונה הגמרא שתלוי, אם הוא שותה קצת יין זה מסביע, אם הוא שותה הרבה זה דווקא מעורר עוד תיאבון. זאת קושיה ראשונה והתירוץ. קושיה שנייה זה מפסוק, כתוב יין ישמח לבב אנוש, ולחם לבב אנוש יסעד. אז יוצא מכאן לכאורה שהלחם הוא סועד, והיין משמח ולא סועד. עונה הגמרא, לא, היין עושה גם זה וגם זה. זאת קושיה שנייה. קושיה שלישית, אם יין הוא סועד, כלומר מסביע, אז למה לא מברכים עליו גם ברכת המזון? עונה הגמרא, פשוט כי לא נוהגים לקבוע עליו סעודה, אבל באמת אם היו נוהגים, אז היו מברכים עליו ברכת המזון. עד כאן החלק הראשון, דיברנו על ברכת היין, במה הוא מיוחד משאר המיצים, ואמרנו או כי הוא השתנה לעילויה, אבל דחינו כי אז זה גם בזית, או כי זה מזין, אבל דחינו שזה נכון בכל המיצים, ובסוף אמרנו בגלל שזה מסביע. החלק השני מתחיל שש שורות מתחתית העמוד הקודם, והוא נספח למה שראינו עכשיו. הזכרנו עכשיו שמי שאוכל, או יותר נכון שותה שמן כמות שהוא, מברך בורא פרי העץ. אמרו את זה בשם שמואל ובשם רבי יוחנן. עכשיו הגמרא מנסה לברר באיזה סיטואציה מדובר, כי הרי אם אדם אוכל שמן כמות שהוא, זה דבר שנחשב מזיק, אז הוא לא מברך על זה בכלל. ואם הוא אוכל את זה ביחד עם פת או עם הנגרון, שזה מרק של תרד, אז הוא לא מברך על השמן עצמו, אלא על העיקר, שזה הפת או הנגרון. אז באיזה מצב יוצא שהוא מברך על שמן בורא פרי העץ? עונה הגמרא שמדובר כאן שהוא אוכל את זה עם הנגרון, אבל המטרה שלו זה לא לאכול את הנגרון, ואז השמן רק נספח, אלא המטרה שלו זה לאכול את השמן בשביל רפואה, והוא רק מצרף את הנגרון בשביל שהוא יוכל לאכול את זה בלי שזה יזיק. ממילא כאן, כיוון שהשמן זה העיקר, אז זה המצב שבו מברכים על שמן בורא פרי העץ. אז בררנו באיזה מצב מדובר, זה שלב ראשון. עכשיו שלב שני, שואלת הגמרא, פשיטה, כלומר, הרי כבר הבנו מהמשנה שלנו שרק ביין יש ברכה מיוחדת. אז ברור שבשמן אין ברכה מיוחדת. ממילא צריך להבין מה באו שמואל ורבי יוחנן לחדש לנו כשהם אמרו שעל השמן מברך בורא פרי העץ, זה פשיטה. עונה הגמרא שהחידוש הוא מהכיוון השני, שהיינו יכולים לחשוב שעל שמן לא רק שאין ברכה מיוחדת, אין ברכה בכלל, כי הרי שמן בפני עצמו מזיק, ואמרנו שהוא לא מברך על זה, אז למה אם אתה אוכל את זה עם משהו אחר, פתאום כן תברך, הרי השמן עצמו לכאורה במהותו אין עליו ברכה. לכן הם צריכים לחדש שיש עליו ברכה, ואם אתה אוכל את זה בצורה שלא מזיקה, אז אתה מברך בורא פרי העץ. עד כאן חלק השני. החלק השלישי זה לגבי הברכה של מי שאוכל קמח חיטה, עוד מעט נראה שזה קשור לברכה על שמן. עכשיו נקדים שמי שאוכל חיטה ממש, כלומר כוסס חיטה, אז הוא מברך בורא פרי אדמה, והשאלה היא האם זה שתכנו את החיטים ועשו מהם קמח זה משנה את הברכה ומוריד אותו בדרגה. אז בזה יש מחלוקת המוראים, רב יהודה אומר שזה נשאר באותה דרגה והוא מברך בורא פרי אדמה, אבל רב נחמן אומר שכיוון שתכנו וכבר אין לזה את צורת הקמח, אז מברכים שהכל נהיה בדברו. זאת המחלוקת, ועכשיו נראה שתי קושיות על שיטת רב נחמן שאומר שזה יורד בדרגה. קושייה הראשונה זה מהדין הקודם שראינו לגבי השמן, וכאמור בסוגריים זאת הסיבה שבאנו את הסוגיה הזאת כאן. הקושייה היא, הרי בשמן ראינו שאפילו שעשו מהזית שמן, כלומר שינו לגמרי את הצורה שלו, בכל זאת הברכה נשארת ומברך בורא פרי העץ, אז למה כאן בחיטה כשמשנים לו את הצורה אתה אומר שזה יורד בדרגה? עונה הגמרא שהכל תלוי במטרה הסופית. בשמן, כיוון ששמן זאת המטרה הסופית, אין עוד איזשהו פיתוח, אז באמת הברכה נשארת אותה ברכה. לעומת זאת בקמח, כיוון שקמח זה רק שלב ביניים, אף אחד לא רוצה את הקמח בשביל עצמו, אלא רק בשביל לעשות ממנו לחם, ממילא זה יורד בדרגה והוא מברך שהכל. זה התירוץ לקושייה הראשונה. קושייה שנייה זה מברייטה, שאומרת הברייטה שעל קמח סעורים, שזה קמח פחות טוב, על זה הוא מברך שהכל. מכאן אפשר לדייק שעל קמח חיטה הוא יברך בורא פרי האדמה. זאת הקושייה השנייה, אבל דוחה הגמרא שזה לא הכרחי. באמת יכול להיות שגם בקמח סעורים וגם בקמח חיטים הוא מברך שהכל נהיה בדברו, וזה שהברייטה דיברה על קמח סעורים ולא הזכיר את החידוש היותר גדול שגם בקמח חיטים זה יורד בדרגה, זה כי היא רצתה לחדש שבקמח סעורים בכלל הוא מברך, כי אחרת היינו חושבים שאולי בקמח סעורים בכלל הוא לא מברך. לכן הברייטה חידשה שבקמח סעורים הוא מברך שהכל, אבל באמת זה נכון גם בקמח חיטים לפי רב נחמן. זה התירוץ לקושייה השנייה, שהיינו חושבים שבקמח סעורים בכלל הוא לא מברך. עכשיו על זה בסוגריים מברר את הגמרא, למה שנחשוב כך? הרי אפילו במלח הוא מברך לפחות שהכל, עונה הגמרא כי בקמח סעורים זה עושה תולעים, אז אולי לא מברכים בכלל, כמה שמלן שמברכים, ועד כאן החלק השלישי. החלק הרביעי זה לגבי קורה. קורה זה ענף הרך של הדקל, לפני שהוא נהיה קשה, בשלב הזה כשהוא עדיין רך הוא אכיל ויש כאלה שאוכלים אותו. ממילא נשאלת השאלה מה מברכים עליו. עכשיו ברור לכולם שלא מברכים עליו בורא פרי העץ, כי ודאי שהוא לא פרי ממש, אבל יש מחלוקת עד כמה הדרגה שלו יורדת. רב יהודה אומר שמברכים עליו בורא פרי האדמה, שמואל אומר שזה יורד עוד יותר ומברכים עליו שהכל נהיה בדברו. עכשיו מה הסברה? אז הסברה של רב יהודה ברורה, מדובר פה על משהו שגודל מהעץ, אמנם הוא לא פרי ממש, אבל בכל זאת זה דבר שגודל ואוכלים אותו, אז מברך עליו בורא פרי האדמה. זו דעת רב יהודה. מה דעת שמואל שמברכים שהכל נהיה בדברו? אז הגמרא מביאה שני הסברים. הסבר אחד זה שסופו להקשות, כלומר אמנם נכון שיש שלב ביניים שבו זה אכיל כי זה רך, אבל בהמשך סופו להקשות ואז זה כבר לא אכיל, ממילא זה לא נחשב פרי האדמה אלא מברכים שהכל. זה הסבר הראשון, אבל דוחה הגמרא מצנון, הרי גם צנון יש שלב שהוא אכיל ואחר כך סופו להקשות, ובכל זאת מברכים עליו אדמה, ממילא את ההסבר הזה דחינו. ההסבר השני, שזה תלוי מה דעת האדם כשהוא נוטע את העץ הזה. הרי ברור שכשמישהו נוטע עץ דקל, הוא לא מתכוון לעשות את זה בשביל הקורה, אלא בשביל הפרות. נכון שאולי אפשר לאכול את זה, אבל זאת לא הכוונה. לעומת זאת בצנון, ודאי שזאת הכוונה, לכן בצנון זה יהיה אדמה, אבל בקורה זה יהיה שהכל. זה ההסבר השני, אבל גם על זה מקשה הגמרא מעץ הצלף. בצלף, חוץ מהפירות עצמם, שזה נקרא בגמרא אביונות או פרחה, וגם יש לו קליפה שנקרא כפריסין, של כל זה ברור שמברכים בורא פרי העץ, יש עוד חלקים שגם הם אכילים, וזה העלים והתמרות, ועליהם מברכים בורא פרי אדמה, ולא מברכים שהכל, אפילו שלכאורה, זה בדיוק כמו הקורה, שזה אכיל, אבל לא מתכוונים אליהם. עונה הגמרא שזה שונה. בקורה, כשמורידים את הענפים הרכים האלו, זה בעצם גם לא טוב לעץ, לכן יש כאלה שמעדיפים שלא לעשות את זה, לכן מאוד מובן למה הוא לא מתכוון לזה. לעומת זאת בצלף הוא דווקא כן מתכוון, כי הוא מתכוון לכל דבר שאפשר לאכול, אם זה הפירות ואם זה אותם חלקים נוספים, לכן אמנם לא מברכים להם בורא פרי העץ, כי זה לא ממש פרי העץ, אבל זה גם לא שהכל, אלא זה אדמה, לעומת זאת בקורה לפי שמואל זה שהכל. בזה הגענו בערך לשליש התחתון של עמוד א', ובזה בעצם סיימנו להיום את הדיונים בדיני ברכות. מה שנשאר לנו זה מאמר מוסגר מאוד ארוך לגבי הקפריסין של הצלף. הרגע הזכרנו שלגבי ברכות, הקפריסין של הצלף, כלומר קליפה של הפרי, זה נחשב פרי, ומברכים עליו בורא פרי העץ. עכשיו ניכנס לעניין הזה ונראה האם זה באמת כל כך ברור שהקפריסין נחשב פרי. נבחן את זה דרך עוד שני תחומים, שזה אורלה ומעשר, בהמשך נכניס גם את שביעית. עכשיו הדיון הזה נעשה סביב אמירה של רב יהודה בשם רב, שהוא אומר שביחס לדין אורלה בחוץ לארץ הקפריסין לא נחשב פרי, וממילא אפשר לאכול אותם ואין בהם דין אורלה. זה מה שאומר רב יהודה בשם רב, מעכשיו נקרא לזה רק רב יהודה בשביל לקצר, עוד פעם שאין בקפריסין דין של אורלה בחול, מכאן שהם לא פרי. אז זה מה שהוא אמר, ועכשיו נקשה על זה שלוש קושיות. הקושייה הראשונה זה איך זה מסתדר עם הברייתא שהרגע הזכרנו לגבי ברכות, ששם אמרנו שזה כן פרי ומבחים על זה בורא פרי העץ. עונה הגמרא שבאמת זה מחלוקת תנאים, אותה ברייתא באמת סוברת שזה פרי, אבל רב יהודה סובר כמו תנא אחר, לפחות באופן חלקי, שאומר שזה לא פרי. מי זה אותו תנא? רבי עקיבא, שהוא אמר את זה לגבי מעשר שהקפריסין לא מתעשרים כי הם לא פרי. אז שוב, רב יהודה שאמר את זה לגבי אורלה בחול, סובר כמו רבי עקיבא שאמר את זה לגבי מעשר, שהקפריסין זה לא פרי. אז זאת התשובה לקושייה הראשונה לרב יהודה, ואם זה נשאר, אבל לפני שנמשיך, נראה לתשובה הזאת קושייה ונתרץ אותה. מקשה הגמרא, אם הוא פשוט סובר כמו רבי עקיבא, אז למה הוא מוסיף נושא חדש שזה אורלה? למה הוא לא פשוט אומר שהוא פוסק כמו רבי עקיבא לגבי מה שהוא אמר במעשר שזה לא פרי, וממילא נבין את זה גם באורלה? עונה הגמרא, תשובה בשני שלבים. השלב הראשון זה שאומרת הגמרא שהוא לא באמת פוסק כמו רבי עקיבא לגמרי שקפריסין זה לא פרי, אלא שקפריסין זה לא פרי, אלא הוא רק מקל כמוהו בחוץ לארץ, כי בחוץ לארץ ממילא אורלה זה רק דרבנן, אז בחוץ לארץ הוא תמיד הולך לפי המקל, וממילא בזה הוא פוסק כמו רבי עקיבא, אבל בארץ אולי הוא מחמיר שזה כן פרי. זה השלב הראשון בתשובה, אבל הגמרא לא מסתפקת בזה, כי בכל זאת הוא יכל לומר את זה בצורה יותר פשוטה. הוא יכל פשוט לומר שהוא פוסק כמו רבי עקיבא בחוץ לארץ. למה הוא היה חייב להכניס את התחום הנוסף הזה של אורלה? אלא מוסיפה הגמרא שלב שני, שהוא רצה לומר שהוא פוסק כמוהו בחוץ לארץ לא רק במעשר, אלא אפילו באורלה. למה זה חידוש? כי מעשר של סתם אילן שהוא לא משיבת המינים, הוא דרבנן אפילו בארץ, אז בחוץ לארץ הוא כבר תרי דרבנן, אז אולי דווקא בזה הוא מקל, אבל אולי באורלה שבארץ זה דאורייתא, אולי בזה הוא לא יקל בחול, כמה שמלן שגם באורלה הוא מקל בחול, כמו רבי עקיבא שקפריסין זה לא פרי. עד כאן הדיון בשאלה הראשונה על רב יהודה, שכאמור אמר לגבי אורלה בחול שקפריסין זה לא פרי, אמרנו שהוא סובר בזה כמו רבי עקיבא, שאלנו למה הוא לא פשוט פסק כמו רבי עקיבא, ואמרנו שהוא רוצה לחדש שזה דווקא בחול ושזה אפילו באורלה. ועכשיו נעבור לקושייה השנייה על רב יהודה. הקושייה השנייה עליו שיוצאת מתוך הדיון שהרגע אמרנו, זה שאם אמרנו שהוא תמיד פוסק כמו המקל בחול, אז לכאורה לגבי הצלף יש דעה עוד יותר מקלה והיינו מצפים שהוא יפסוק כמותה. מה הדעה המקלה? הדעה היא של בית שמי שהם אומרים שאפילו הפרי עצמו של הצלף גם הוא ספק ירק ספק פרי. וממילא בחול ששם אורלה זה רק דרבנן, הם מתירים לגמרי גם בפרי עצמו של הצלף. אז למה רב יהודה כשהוא מקל בחול הוא מקל רק בקפריסין ולא מקל בפרי עצמו? עונה הגמרא בתחילת עמוד ב', הכלל הזה שרב יהודה הולך לפי המקל בחול, זה רק שהדעה של המקל היא דעה שנשארת לגיטימית גם אחרי המחלוקת, וזה דעת רבי עקיבא במחלוקת שלו עם רבי אליעזר. לעומת זאת, במחלוקות של בית הלל ובית שמאי, כשאנחנו פוסקים כמו בית הלל, הדעה של בית שמאי כביכול נעלמת לגמרי מהמפה. ואז ממילא זה לא שיש כאן עוד דעה שבחול אפשר לפסוק כמותה בשביל להקל, אלא כביכול בכלל אין כאן דעת בית שמי, וממילא הוא לא יכול להקל כמותם בחול. עד כאן הדיון בקושייה השנייה על רב יהודה. הקושייה השלישית זה עוד פעם לגבי הקפריסין. אמרנו כאמור שהוא מקל בקפריסין של הצלף לגבי אורלה, כי הוא אומר שבחול הוא פוסק שזה לא פרי. על זה שואלת הגמרא, בסדר, נניח שזה לא פרי, אבל עדיין הקפריסין, שזה הקליפה, זה שומר לפרי, והרי בפסוקים של אורלה כתוב את פריו, ומרבים מהמילה את, שלא רק הפרי עצמו יש לאורלה, אלא גם השומר לפרי, וממילא הוא צריך לאסור את הקפריסין לא בגלל שהם פרי, אלא בגלל שהם שומר לפרי. זאת הקושייה השלישית, ועל זה נראה שלוש תשובות של רבא, שבשלושתן הוא בא להגביל את הכלל שעכשיו אמרנו שגם השומר אסור לאורלה, והוא מנסה להראות למה בקפריסין זה לא שייך, את שני הסברים הראשונים נדחה, את השלישי נקבל. אז ההסבר הראשון של רבא זה שהכלל שהשומר נאסר זה רק בשומר כזה שנמצא עם הפרי גם כשהפרי כבר נתלש. אבל הקפריסין שהם נושרים מהפרי אחרי שתולשים את הפרי, אז הם לא נחשבים שומר והם לא נאסרים. זה ההסבר הראשון, אבל דוחה הבאי מהנץ של הרימון. הנץ של הרימון ברור לנו שהוא לא פרי, מזה שהוא לא מצטרף לתומת אוכלין, ובכל זאת הוא כן נאסר בעולה כי הוא שומר, אפילו שגם הוא אחרי התלישה נושר. אז זאת לא סיבה לומר שהקפריסין לא יחשב שומר, ולכן רבא מביא הסבר שני. ההסבר השני לזה שהקפריסין לא נחשב שומר, זה כי הקפריסין לא רק שהוא לא נמצא אחרי התלישה של הפרי, אלא אפילו לפני התלישה של הפרי הוא נושר, כלומר לפני גמר הפרי, ושומר שנושר לפני גמר הפרי לא נחשב שומר. זה ההסבר השני של רבא למה הקפריסין לא נחשב שומר, אבל גם את זה דוחה הגמרא מהמתחלי של התמרים, שזה איזשהו קליפה שיש על התמרים כשהם קטנים, ואומר רב נחמן שזה נחשב שומר, ויש עליהם דין אורלה, אפילו שהם רק נמצאים שם כשהפרי קטן, לפני שהוא הגיע לגמר פרי. אז ממילא גם הקפריסים צריך לחשב שומר לפי רב נחמן, אז זה לא מסתדר עם ההסבר של רבא. אז גם את ההסבר השני של רבא עכשיו דחינו, עכשיו בסוגריים הגמרא מנסה לתרץ שאולי באמת רב נחמן סובר כמו תנא אחר, עכשיו בסוגריים, הגמרא מנסה לתרץ שאולי זה פשוט כי רב נחמן סובר שגם כשהפרי קטן הוא כבר נחשב פרי, וממילא גם השומר שלו כבר נחשב שומר, ושזו דעה מיוחדת של רבי יוסי, אבל רבנן חולקים על זה. אבל אומרת הגמרא, לא נכון, גם רבנן מסכימים שהפרי נחשב פרי כבר מההתחלה, עובדה שאסור לקצוץ בשביעית פירות כבר כשהם קטנים, וממילא, כיוון שהפרי נחשב פרי, אז גם השומר נחשב שומר כבר כשהוא קטן, ולכן גם הקפריסין אמורים להיות אסורים, ולכן צריך להביא הסבר שלישי למה בכל זאת הקפריסין לא נחשבים שומר. ההסבר השלישי של רבא מובא באמצע עמוד ב', וזה שבשביל שזה ייחשב שומר צריך שהפרי יהיה תלוי בו, כלומר שאם תוריד את השומר אז הפרי ימות, ובאמת בנץ של הרימון אם תוריד אותו הפרי ימות, לעומת זאת אם תוריד את הקפריסין הפרי לא ימות, וממילא הקפריסין לא נחשבים שומר, ולכן אין עליהם דין עורלה מצד דין שומר. בזה הגענו בערך לשליש התחתון של עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. חילקנו היום את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על ברכת היין, שאלנו למה הוא שונה משאר הפירות, ששם כשסוחטים אותם אין איזה ברכה מיוחדת. הצענו שלושה הסברים, או כי הוא השתנה ליולויה, אבל דחינו מהשמן, או כי הוא מזין, אבל דחינו שכל המאכלים והמשקאות, חוץ ממים ומלח, גם כן מזינים, ובסוף אמרנו שזה בגלל שהוא סועד, אמנם זה דווקא כשאוכלים קצת, וגם אמרנו שבכל זאת לא מברכים על זה ברכת המזון, כי לא נוהגים לקבוע עליו סעודה. זה היה החלק הראשון. בחלק השני, אגב זה שהזכרנו שעל השמן מברכים בורא פרי העץ, הסברנו מתי זה קורה, אמרנו שאם זה לפני עצמו לא מברכים על זה בכלל, אם זה עם פת או עם הנגרון אז הוא בטל עליהם וממילא לא מברכים עליו בורא פרי העץ. מתי כן? כשאוכלים את השמן עם הנגרון אבל מכוונים לא בשביל הנגרון אלא בשביל הרפואה של השמן, ואז הוא העיקר ומברכים עליו בורא פרי העץ. ויש כאן חידוש שבכלל מברכים אפילו שכשהוא בפני עצמו לא מברכים עליו בכלל. עד כאן החלק השני. החלק השלישי שהוא מובא אגב הנושא של שמן זה לגבי קמח חיטים, שאם אדם כוסס חיטים הוא מברך עליהם בורא פרי האדמה, והשאלה אם הם מברכים על קמח חיטים. רב יהודה אומר עדיין בורא פרי האדמה, ורב נחמן אומר שהכל. ראינו שתי קושיות על רב נחמן. קושייה ראשונה זה מהשמן, למה שם זה נשאר הברכה וכאן זה יורד בדרגה, אז אמרנו כי כאן זה עוד לא סוף התהליך, סוף התהליך זה להכין לחם, ואילו בשמן זה סוף התהליך. זה לגבי הקושייה הראשונה. הקושייה השנייה זה מברייתא שהזכירה שבקמח סעורים מברכים שהכל, משמע שבקמח חיטים מברכים אדמה, אבל דוחה הגמרא לא נכון בשניהם שהכל, והזכירו קמח סעורים כי אחרת היינו חושבים שלא מברכים על זה בכלל. עד כאן החלק השלישי. בחלק הרביעי דיברנו על קורה, שזה כשאוכלים את הענפים של הדקל כשהם עדיין רכים. רב יהודה אומר שזה האדמה, שמואל אומר שזה שהכל. למה שמואל אומר שהכל? ראינו שני הסברים. אחד זה כי סופו להקשות, אבל דחינו מצנון. הסבר שני, כי הוא לא נטע את זה על דעת זה, הקשנו על זה מצלף, שיש שם חלקים שזה העלים והתמרים שאפשר לאכול אותם, ולמרות שלכאורה הוא לא נטע אותם על דעת זה, בכל זאת הם רק יורדים לאדמה והם לא יורדים לשהכל. דוחה הגמרא ששם הוא כן נטע את זה גם על דעת זה, כי זה לא מזיק לעץ אם מורידים, בניגוד קורה ששם אם הוא מוריד את זה הוא מפסיד מזה, לכן שם ברור שהוא לא נטע את זה על דעת זה. זה מה שנוגע בדף שלנו לגבי דיני ברכות. אבל עכשיו, כיוון שכבר הזכרנו את הנושא של הצלף, פתחנו מאמר מוסגר לגבי הקפריסין, שזה הקליפה, האם הם נחשבים פרי. הבאנו את רב יהודה בשם רב שאמר שבחוץ לארץ לגבי אורלה זה לא נחשב פרי והוא יכול לאכול את זה. על זה ראינו שלוש קושיות. קושייה הראשונה זה שלגבי ברכות אמרנו שזה כן פרי, וענינו שהוא סובר כמו רבי עקיבא, אבל לא לגמרי אלא רק בחוץ לארץ, כי שם הוא פוסק כמו המקל, והוא פוסק את זה לא רק במעשר אלא אפילו בעורלה שבארץ זה דאורייתא. קושייה שנייה, אם כבר הוא פוסק כמו המקל, אז שיקל גם כבית שמי ויקל גם בפרי עצמו בחוץ לארץ, אבל דחינו שדעת בית שמי אינה משנה. קושייה שלישית, גם אם הוא סובר שהכפריסין זה לא פרי, אבל עדיין לכאורה זה שומר, אז איך הוא מקל בעורלה בחול? עונה על זה רב השלוש תשובות. תשובה ראשונה, כפריסין זה רק שהוא מחובר גם אחרי התלישה של הפרי, אבל דחינו מהנץ של הרימון. תשובה שנייה זה כי הכפריסין נושר אפילו לפני גמר הפרי, אבל דחינו שבכל זאת זה נחשב שומר מהמתחלי של התמרים. ותשובה שלישית זה שזה לא נחשב שומר, כי אם תיקח אותו הפרי ימות בניגוד לנץ של הרימון, כל טוב.